שלום וברוכים הבאים לרק ספורט.
והזווית.
פודקאסטים על ספורט.
והזווית.
יש לי פודקאסט.
מה זה פודקאסט?
תודה דפנה ומשה. אז אני אסף חיידן, וכאן לצידי כרגיל, יותם וולק.
ערב טוב, ערב צח, ערב זך.
מה שלומך?
נהדר, מה שלומך?
וואלה, הפסדנו הרגע, אבל לא יודע מתי זה יהיה.
אני רגיל.
כן.
אבל יש לנו עוד אנשים, יש עוד אנשים בבית, זה איזה כיף.
אז היום אנחנו מארחים שני חברים יקרים, סוג של,
שניים ש... חברים, יקרים.
שניים שמשום מה שמו לנו מיקרופון מול הפרצוף, ונתנו לנו לדבר. אבל אותם שניים גם נתנו לכל כך הרבה אנשים אחרים את ההזדמנות לדבר, וסוף סוף גם הגיע תורם. אז שלום למייסדי אתר ופודקאסט הזווית, תמיר זוארץ וברק קורן, איך זה להיות בצד השני?
תשמע, אנחנו לא רואים, אנחנו חושבים אותו צד. אז קצת מוזר.
שיקרת.
אבל נחמד מאוד, וכיף, ו- thanks for having us.
לגמרי, אהלן אהלן כמובן.
תלוי, נפסדנו, אז אני לא יודע כמה אהלן.
נציין שברק כבר היה פה בפרק, וסירב להגיד מילה במשך כל הפרק.
אפילו לא אהלן.
יש לנו גם פרקים כאלה.
אני פורש.
אז למי שלא מכיר, זה מאוד מוזר, הזווית זה אתר, פודקאסט, עמוד פייסבוק, טוויטר, טיק טוק, יש לכם?
לא שידוע לי, אולי.
אונלי פאנס.
לא יודע מה זה.
וטוב שכך.
זה מה שאני אומר לאשתי גם.
אז כל הפרויקט הזה בעצם שייך לאוהדים. עודי כדורגל, סל, פינג פונג, קבדי, מה שבא לכם.
אחלה קבדי.
שבעצם מעשו בתקשורת הסטנדרטית, האינטרסנטית והמתלהמת, כך לפי התיאור באתר הזווית. והחליטו שהגיע הזמן להציג את הזווית שלהם. אז בעצם כל הפרויקט הזה התחיל ב-2015, וצבר תאוצה רק ב-2017, אחרי שהוא ריח את מייסדי כדורסל שפל.
האגדיים.
כן. נכתבו בפרויקט הזווית יותר מ-5,000 טורים, לידי עשרות או מאות כותבים. הם נקראו מיליוני פעמים, כך הם טוענים. וזה בנוסף אחד הפודקאסטים הטובים ביותר בספורט שלנו, כנראה אחרי רק ספורט, עם כמעט 200 פרקים, זה ניתן להם 197. 96.
תלוי איך סופרים.
תלוי מה אתה רוצה לקזז.
זה כמו לפני של מכבי תל אביב.
בדיוק. בדיוק. זה יש פרקים מהמשטרה הבריטית.
בין 100 ל-200.
אז אחרי שהרמנו לכם קצת, ולפני שנצלול פנימה, אני רוצה לפנות אליכם שאלה. מה גורם לשני אנשים, סוג של נורמטיבים, אחד הוא שותף במשרד רואי חשבון הגדול בארץ, השני הוא הייטקיסט מצליח, סוג של... אז הייתם כמעט הורים לילדים קטנים, היום אתם עם 5 ו-7 שמיניות.
ילדים.
כמובן. מה גורם לכם...
8 תשיעות, אבל בסדר.
מה גורם לכם לפתוח פרויקט, שאומנם מאוד מספק, אבל שואף הרבה מאוד זמן בכסף? ואני רוצה להתחיל מהשותף ממשרד רואי החשבון, כי הקשרים יותר חשובים יותר, דבר עליי תמיר.
אתה חייב להפסיק עם השותף הזה, תמיר. קודם כל שאלה טובה, אתה יודע... נתקלנו בשאלה הזאת לא מעט במשך השנים, מה גורם לכם להשקיע את הזמן הבאמת הזמן המועד שיש לנו, ובסופו של דבר זה תשוקה. כאילו הכל מתחיל ונגמר בתשוקה לספורט, הצורה, האופן, סביבת תקשורת הספורט בשנת 2015, בטח בשנים שלפני, הייתה, ויש להגיד שעדיין, אבל לדעתנו היה שיפור יחסית משמעותי, שאני חושב קיבל ביטוי נהדר באולפן היורו האחרון, הייתה אווירה רעילה. זאת אומרת, האווירה, אווירת הקליקים, בצורה הכי בוטה, בצורה הכי משתלחת, בצורה הכי מזלזלת באינטליגנציה של, של הקוראים ושל המאזינים, והרגשנו שאנחנו פשוט, זה נשמע אלטרואיסטי, אבל הרגשנו שאנחנו לא יכולים לעמוד מהצד ולהמשיך, כי אנחנו אוהבים ספורט, אוהבים ספורט ישראלי, אוהבים כדורגל ישראלי, אנחנו חושבים שזה מותג, שאנחנו מתחברים אליו, וסיבה שאנחנו מתחברים אליו, יש לנו כמובן מחלוקות וביקורות בעצמנו, אבל הצורה שהוא סוכר, כדורג ישראלי, אבל בכלל, כל ענפי הספורט הייתה שטחית, צהובה, ולא בצבע הנכון, ופשוט החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו לעצמנו. אנחנו רוצים להחליף את שיחות הסלון, אנחנו רוצים להחליף את קבוצת הוואטסאפ שלנו, ולעשות קהילה שהיא רחבה יותר, לחבר עוד אנשים, ואתם יודעים, גם כן, בסופו של דבר, אולי לא חשבנו בזמנו, אבל הבייד פרודקט של הדבר הזה, זה רוצים לרכוש חברים חדשים. זאת אומרת, לרכוש חברים שאתה לא מכיר קודם, שהסיבה היחידה שאתם מחוברים זה אהבתכם התורה לספורט.
נתקלנו
הרבה נפשות. קיבלו אותנו.
בדיוק, נתקלנו בהרבה נפשות בודדות כאלה שהתאספו להם לתוך הפרויקט הזה, וגילינו עולם אנדרגראונד מטורף של אנשים, כמו שלנו שחפשו את הבמה, נתקלנו בטקסטים הכי טובים שנכתבו אי פעם בעברית על ספורט, וחלקם היום נמצאים ומשולבים בכל המערכות הגדולות. אתה יודע, אז מה אני אגיד אם עשינו שינוי או לא עשינו שינוי, אבל זה מה שהוביל אותנו. אמרנו, לא מעניין אותנו כרגע זמן, לא מעניין אותנו כסף, אנחנו רוצים לשפר את החוויה שלנו, ואולי אחרי זה נוכל קצת להשפיע גם על העולם המושגים והעולם התוכן של אחרים. וזהו, הפידבקים שקיבלנו בדרך מראים שכנראה היינו במסלול הנכון.
היה איזה אירוע שאמר לכם עכשיו אנחנו פותחים?
לא איזה משהו ספציפי, פשוט נפלנו על, כמו שאתה אומר, על קרקע פוריה, תקופה הייתה, תקופת השיא של יציא העיתונות ותוכניות כאלה.
תקופת השיא או השפל, אתה לא יכול להסתכל על זה.
כל אחד מהנקודות מהבת שלו, שוב, אין לי בעיה, גם צריך גם כאלה, אבל היה לנו בעיה עם המינונים, לא רק באופן אישי עם האנשים, את רובם הערכנו גם וקיבלנו תשובות במהלך השנים לדברים שחשבנו וראינו דברים בצורה אחת, ואחרי זה ראינו דברים בצורה אחרת, אבל אין איזה רגע מזוקק אחד, אבל זאת הייתה תקופה, וגם זה נפל בול על קהל שהיה צמד לזה, התזמון היה מדויק, כלומר, אני שהתחלנו, אני לא האמנתי שמישהו ישקיע מהזמן שלו ויכתוב תוכן שהוא חינמי וישלח לי אותו, בטח שאנחנו עוד קטנים ולא מוכרים, וזה פשוט התפוצץ מהר מאוד, כלומר כבר בהתחלה, תמיד בפרויקטים האלה קשה להתחיל, קשה לצבור קהל, תוך צ'יק צ'ק, תוך בחודש הראשון, חודש, היו תורים מטורפים, איכותיים, עם אנשים מאוד מאוד איכותיים, התחלנו גם עם בסיס אנשים מאוד איכותיים, לא צעירים, לא בהכרח צעירים, שיוציאו תוכן מדהים, וזה משם ממרי, כאילו קו נסק באופן ישיר מאז, אבל לא זוכר איזה אירוע מאוד ספציפי, חוץ מזה שהבן שלי נולד חודש וחצי אחרי.
לא בגלל זה עשינו את זה, אני יכול להגיד שנגיד יום הקמת האתר, הייתה יום לפני ה-6-2 על באר שבע בגמר הגביע.
ב-19 במאי,
2015. ב-19 במאי היה היום הראשון, עשינו לפני זה, אבל זה לא היה...
תראה מה עשית, ברק.
יצרת
מפלט. יצרת מפלט.
לא, כן, 3 שנים של אליפויות של באר שבע, זה היה טראומטי, אבל עכשיו ברצינות, אתה מכיר את המשפטים האלה. אני חושב שהיה פה הרבה מחשבה, בגלל שאנחנו אנשים מאוד מתודיים, ודווקא בגלל התפקידים הרציניים שלנו, התייחסנו לדבר הזה כפרויקט לכל דבר ועניין, עם רצינות תהומית, משמע כל יום עולה תוכן, התוכן עולה רק אחרי שהוא עובר עיניים, זאת אומרת לא כל דבר עולה, יש כללים ברורים, יש אלבונות לא יהיו, לא יהיה שפה ירודה, יהיה יכוון בצורה שצריכה להיות פואנטה לטורים, וכל הקו הדורש הזה, שכמובן דרש מאיתנו ולקח מאיתנו הרבה זמן, אני חושב שהוא הוביל את הקו, כי בסופו של דבר אם אתה הופך להיות עוד איזה לוח מודעות או עוד איזה טוקבקיסט, אז אתה מפסיד מאוד מאוד מהר. אז אתה יכול לעשות
טיקים. בעצם אתם לא קיק.
היו הרבה סיפורים עם הרבה גופים, כמו שאמר ברק, אתה מגיע עם איזו תפיסה מסוימת, כשאתה מתחיל להיכנס לתוך העולם הזה, אתה מבין שיש כמו כל דבר, יש הרבה צדדים לכל מטבע, ולא תמיד מראית הכל, זה אותו גורם קיצוני בצד, גם בקיק אני בטוח יש תורים טובים, ואנשים ראויים, גם נפגשנו איתם באופן ספציפי, ואנחנו בכלל חיבדנו כל אחד שרצה להיפגש אותנו ולדבר איתנו, גם לפני שסגרנו, גם אחרי, כל הזמן חיבדנו את האנשים, לדוגמה אנחנו הובלנו קו, לא אישי, אבל נוצר בטח בדעות האישיות של ברק ושלי, הרבה ביקורת לדוגמה על ערוץ הספורט, בגלל כמו שאמרנו, יצא עיתונות והכל, אבל אם תסתכל על האורחים שלנו בפודקאסט, אני חושב שיש vast majority of them היו אנשי ערוץ הספורט. זאת אומרת, אנשים מעולים שמצאים במערכת שלא תמיד משקפת את דעותיהם, ולא תמיד משקפת את הצורה שהם רואים את תוכן ספורט, ואני חושב שגם זה צריך להיזהר, במיוחד בפלטפורמה הרעילה, עם הציפור, צריך מאוד מאוד להיזהר לא לשפוך את המים יחד עם האנשים, ורק בגלל, כאילו, זאת אומרת, זה לא השטן הגדול והשטן הקטן, ויש תכנים נהדרים בכל מקום, צריך לברור את הביקורת שלנו, גם זה למדנו על בשרנו, כי גם כן, בן אדם מתארח אצלך בבית, מדבר איתך, אתה מגלה עליו דברים, אחרי זה אתה פתאום קצת אומר עצמך, איזה טמבל אני שאני כאילו מתנפל עליו, כל מה מבקר אותו, וכאילו מה, לך אין יום רע בעבודה? אז יש לאנשים גם כן יום רע בעבודה, וגם זה צריך, גם פרופורציות, אני חושב שקיבלנו מהתהליך הזה.
קיבלתם גם, כאילו במוח שלי, אני מניח זה עולם, העולם של התקשורת הישנה, זה עולם שמאוד מגן על עצמו, זאת אומרת, אנשים יושבים גם עם התפקידים שלהם, גם, אתה לא רוצה שעכשיו מישהו יבוא מהצד ויתקוף אותך, מהבליינד סייד במרכאות. אז קיבלתם כאילו פושבק או אנטי או...
אז תאמת שאני הופתעתי, כי שלא, אבל כי אני חושב שהם באמת, אולי אפילו עד היום, אני קצת הופתעתי מזה, שהם לא הבינו, לא הבינו מי אנחנו ומה אנחנו, לא נראה שגם פגענו בהם, כאילו, שוב, זה שהיינו לא כלכליים, לא עסק, ולא התחרנו בהם ראש בראש, ומראש לא, לא, אתה יודע, לא שלחנו כתבים למגרשים, כאילו, לא נפגשנו איתם, לקח להם הרבה זמן.
כן, היום הוא לא כלכלי, שזה מה שנמצא בראש
שלהם. הם כאילו התייחסו לנו כמישהו קטן בצד, וזה בסדר, יכול להיות שזה מה שזה היה, אבל לא איימנו להם אף פעם בשום צורה שהיא, מאותו סיבה שתמיר אמר שלא הסכמנו ללכת למקומות שאנחנו לא רוצים ללכת אליהם. וזה לא, זה כאילו ביקורת כלפי התקשורת ספורט, אבל עם הזמן גם למדנו ש אני כאילו באיזשהו מקום יכול להבין אותם. כדי ליצור עסק כלכלי, אי אפשר כאילו להמשיך רק בנאיביות שאנחנו היינו בה. כלומר, אנחנו ראינו את זה גם, שזה לקח מאוד חשוב. כלומר, אנחנו ראינו שכל פעם שהורדנו, עצוב, אבל זה המציאות. כל פעם שהורדנו טיפה מאיכות התוכן, או טיפה כותר צהובה בטעות, לא בכוונה.
הרייטינג קופץ ו...
פי עשרות של אחוזים, או פי מאות של אחוזים. ואני יכול להבין למה זה מפתה עורך, לשים תמונה של זהבי, אפילו שהכתבה לא קשורה אליו, או כל מיני דברים, כי הוא בסוף צריך לשלם משכורות, ואנחנו לא היינו צריכים לשלם את המשכורות האלה, וזה היתרון שלנו, המשמעותי היה עליהם. אני לא חושב שאיימנו עליהם בשום צורה, מה שכן הופתעתי, זה שכמעט לא היה עד הסוף, או תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואני מאוד הופתעתי, שלמרות איכות התוכן, ולמרות הפידבק המצוין שקיבלנו מתוך המערכות האלה, כלומר, כל האנשים וכולם דיברו איתנו ביום יום, התארחו אצלנו, אף פעם לא פנו אלינו, יש לנו, אין סוף תוכן סופר סופר איכותי, ואף פעם לא פנו לזה שיתוף פעולה, היה לי כמה דיבורים פעמים, כל מיני, גם מבחינת אולי אגו, גם מבחינת, הם לא רוצים לפגוע בכתבים שלהם, אבל כאילו זה נשאר כאילו כמו שזה, אף פעם לא, בינינו זה שיח יותר מדי.
הנה, עכשיו אנחנו בשיתוף פעולה.
נכון, עכשיו שיתוף פעולה. לא, אני נגיד בשבילי, כאילו, זה מצג וצריכנו לזה גם קודם, אתם באמת נתתם לנו את ההזדמנות להבין, א', לתת לנו קול כי הכירו אותנו בתור כזה פוסטים מהפייסבוק, אבל לא היה לנו קול פיזי, כי אף אחד לא מכיר אותנו, וגם נתתם לנו את ההזדמנות להבין שפודקאסטים זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. אז זה גם איזשהו זה. ואסף, בדיוק רציתי לשאול אותו, הוא קצת לדבר על הטור, על אחד הטורים שהוא כתב, כי זה נראה לי מדהים לעשות, פשוט להיות קרף מקפצה לאנשים. זה להיות פלטפורמה במובן הכי טהור של הדבר, כי הרבה פלטפורמות הן כאילו לוקחות מסביב, זה לדעתי הפלטפורמה הכי טהורה שראיתי בארץ לספורט.
אז יפה, דווקא יש לי שאלה אליכם, תמיד זה הפתיע אותי, תמיד אמרתי תמיד, איך הם ממשיכים לכתוב, למה הם ממשיכים לכתוב? יש לי את התשובה שלי שאני חושב שהיא התשובה, אבל עניתי אנשים שכתבו, מה הניע אתכם או אותך לבוא לפנות אלינו ולפרסם דווקא בפלטפורמה שלנו ולקבל פידבק ולשים את זה דווקא בפלטפורמה הזאת ולא באינסוף פלטפורמות אחרות.
יש לי תשובה מאוד פשוטה, אני רציתי לייקים לעודי כדורסל שפל בישראל, לעודי לוטון דאון בישראל. אבל התשובה האמיתית, כי זה מקום שאני אוהב לקרוא בו. זה מקום שאני עושה לעצמי את הפעם פעמיים בשבוע שאני נכנס, קורא את הכתבות של מעניינות, עוקב בטוויטר, עוקב בפייסבוק ואני נהנה. זה לא שאני נכנס את הפעם ביום שלי לספורט 5 בבוקר ומתבאס על כל רגע שנכנסתי לשם. אז בא לי גם להופיע שם. בא לי גם שאנשים יקרו את התוכן שאני כותב ויהנו מזה כמו שאני נהנה מהתוכן של אחרים.
אני אגיד לך מה דעתי, וכאילו לא נעים לי לדבר כאן מול תמיר בפנים, אבל אני אגיד לך, שוב, גם אני למדתי זה לחיים, לדעתי כותבים חזרו ובאו עוד פעם ועוד פעם, כי הם קיבלו brutally honest, כאילו את האמת בפרצוף האמיתית ביותר, אם טור לא היה טוב, הוא נאמר להם בפנים שהוא לא טוב, עכשיו לא נאמר בגועל נפש, זה לא טוב, זה לא יעלה, לא, ישבו איתם, תמיר ישב איתם, בשעות לא שעות, שוב, בנוסף לעבודה שלהם, עזר להם להשתפר, עזר להם לתקן, בוא תיתן עוד גרסה, כמו מערכת רצינית, והם השתפרו, וכולם, אתה רואה, אנשים שהתמידו איתנו, השתפרו לאורך השנים, וזה הכיף האמיתי, שאנשים האלה השתפרו, ואני תאמת, לאורך הדרך, 6 שנים שכחתי, אבל בסוף שהתחילו לכתוב לנו אנשים, בזכותכם אני פה, בזכותכם פה, המון אנשים, לא נעים לי לספור, כאילו, להגיד מספרים ושמות, אבל המון אנשים בתקשורת, וזה הניצחון שלנו, בתקשורת שהתחילו דרכנו, לא אומר בזכותנו, ממש בזכותם, אבל הם התחילו דרכנו, והיינו פלטפורמה לחשוף אותם לעולם, וזאת הגאווה הכי גדולה.
זה מה שאני אומר, אני חושב שזה, כאילו זה נשמע, נגיד משפט שהוא נשמע רע, אבל הוא לא, זה עוד לא מערכת רצינית, וזה הדבר הכי טוב, בגלל שדיברת קודם על הנאיביות ועל זה, כי זה מערכת חפה מאינטרסים, זאת אומרת, אני יודע שאם עכשיו אני יושב, וכותב טור, או אני מכוון את עצמי לכתוב טור, ולתת מעצמי ולדעת, ולעשות משהו טוב, הסיכוי המרבי הוא שהוא כן יפורסם. כי אני לא עכשיו, כי אין פה איזשהו אינטרס שיבוא ויגיד לי, אנחנו עכשיו, לא יודע, מקורבים לזה, מקורבים לזה, אי אפשר לתקוף את זה, אי אפשר לתקוף את ההוא, אז אני יודע שהמקסימום שהכי גרוע שיכול לקרות, זה שאתה אומר, יגיד לי, תשמע, זה חרה, בוא נעבוד ביחד ונשתפר.
וזה הבדל מהותי. אבל אני לא אגיד לך שזה חרה.
לא,
אני אגיד לך, חסר לך פסקת פתיחה.
כן.
פתיחת הסיום שלך לא ברורה. בוא תחשוב שנייה על מה אתה רוצה להגיד.
בדיוק, זה אפילו עוד יותר טוב. זה אפילו לא כאילו, אלא תגיד לי, הנה מה שאתה יכול לשבר, ואז אתה יודע שבסוף זה יהיה, בסוף זה יעלה. כי אין עכשיו שיקול של, הוא אוהד X, אז לא נעלה אותו, או זה אוהד Y, או איזה.
אני אגיד לך מה הניצחון, או סוד ההצלחה, או לא יודע אפילו איך זה קרה, אבל זה פשוט קרה, אין לי תשובה מוחצת, שאני, איך שאני חשבתי בהתחלה, או לפחות הדוגמאות שהיה לי לפני זה, למרות שהיו כמה טובים במקביל לנו, זה לא נכון שרק אנחנו, היה דיבאזר ועוד כמה כאלה, פשוט הם היו פחות רחבים, קצת קהילה יותר מצומצמת של כותבים, אבל האיכות, כאילו, אני הייתי בטוח, אוקיי, יכתבו לנו טורים, מכבי חיפה יהיה, מכבי תל אביב יחסה, וכאילו, יופי, טופי. אנשים
עשו... אבל זה רק אתה.
זה הטורים שלי. אנשים עשו טורים, וזה לא מיעוט, זה המון, ברמה יומית.
בצד המקצועי הכי עמוק שיש.
מטורף תחקירים, ישבו בבית, ועשו, ודברים מטורפים בפרויקטים, מטורפים, באמת, ברמה הכי גבוהה שקראתי, כמו שאתה אמר, וזה לא סתם כזה.
אתה שולח לתמיר טורים לבדיקה? כאילו, בודק לך את הטורים?
לא, כתבתי מספיק כדי שזה יקרה, אבל כן, למה לא?
רגע, זה שתמיר אף פעם לא העיר לי, זה מה שאני מקרה עבוד או שאני הצלחה?
מקרה עבוד.
שהוא היה עייף באותו יום. בואו נחלק את זה בעשייה. העריכה היא בגדול עריכה לשונית. מי שיודע לכתוב בצורה טובה, והמסר שלו עובר, אז אני לא צריך לחזור אליו, תיקנתי לך 4 מילים ו-8 פסיקים. אז...
מקרה עבוד, אני תומך בתיאוריה שיש את המקרה עבוד.
עכשיו, בריאה לאחור, אחרי 5 שנים, אנחנו עוד מעט נגיע לסגירה של האתר, בכל לא רוצה להתייחס לזה כרגע, אבל דמיינתם שתגיעו למימדים האלה?
לא, ממש לא. אני זוכר שפתחנו את הפודקאסט, ואני אמרתי לברק, לא אמרתי, אנחנו הולכים לדבר במי שהולך לשמוע את זה?
זה בדיוק.
אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו,
אבל למה?
כאילו הורים וזה, כאילו סבא, אני יכול לשכנע כמה אנשים, כאילו אני פופולרי ברשת.
אבא שלי נתן תמיד מקשיב לנו.
אבא שלי הוא המאזין האחד. הוא המאזין.
האמת שאבא שלי שאל אותי אחרי הפרק על קורץ' קארטר, איפה אני רואה את הפרק?
איפה אני רואה?
את הפרק.
זה היה קצת מוזר. אבל אני חושב שלא הבנו, ודרך אגב, עד היום זה פוגש אותנו גם כן בעבודה. אני יכול לספר, ואולי בן אדם זה ישמע את זה, שאני הגעתי לפגישה עסקית, לא מזמן, עם לקוח שאני לא מכיר, שמו אותי שם לפגישה שיווקית, ואז הוא אמר לי, שנייה לפני שאנחנו נתחיל, אתה מזוהר את מהזווית? הבן אדם, לא יודע, אני מניח 45 וצפונה, אמרתי לו, כן. הוא אומר, טוב, אז מתי מתחילים? לא, אנחנו עדיין לא מכירים, אנחנו עדיין לא יודעים שום דבר. וקיבלנו המון 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 פידבקים. אני חושב שטסתי לחול בערך חודש אחרי שהיינו פתחנו את האתר, ישב לידי מישהו שהיה באתר בטיסה, ישב לידי, אמרתי לו, מה אומר לי, סתם איזה כתבה כזה מקטין כזה. אמרתי לו, אני מכיר את האתר הזה, כן, זה אתר אחלה כזה, כולו היה כזה, היו כל מיני דברים קטנים כאלה כיפי ממש, ופידבקים מדהימים. לא האמנו לגבי חשיפה, אבל כן חשבנו שאם יהיה תוכן טוב, זה יגיע לאנשים, כן, כן אמנו, ממדים, זכורים, ביום הראשון שפרסמנו, היה 5,000 איש באתר, ביום הראשון.
איך?
ואז עשינו קצת ברק האומן בדברים האלה, עשינו יום לפני, התחלנו לדבר, ולפרויקט לקהילתי, אנחנו מחפשים ככה וככה, זאת אומרת, עשינו שם עבודה לא רע ברשתות, בימים שברשתות ממש אפשר היה לפרסם דברים, זה אשכרה מגיע לאנשים.
כן.
אני חושב שאם היינו מתחילים משנתיים קודם, אז כנראה במימדים שכבר אי אפשר היה לעשות. זה ממש היה קריטי, ואני חושב שגם בגלל שלא היינו, כמו שאמרת, רציניים, או הפרויקט לא היה מקצועי בצורה מלאה, או לא המשרה מלאה, אז כאילו זה איפשהו שם היה קו הפרשת המים של, או שאתה עכשיו הופך להיות מפלצת 90 minutes, או שאתה ממשיך את זה
מצחיק, כי זה מאוד מהדהד לי את החוויה שלנו ככתרסל שפל, כי זה בדיוק זה, כי אמרנו, לא דמיינו בחיים שזה יהיה כאילו מעל 1,000 איש, ואז פתאום אתה כזה, עכשיו אנחנו במקום של מה עושים עם זה, כאילו איך ממשיכים, כי קשה קצת, גם קשה להדמיד, אנחנו נדבר על זה, אבל קשה להדמיד, וגם בפודקאסט עכשיו שהתחלנו, אמרנו, טוב, יש מלא פודקאסטים, איך אנחנו עושים שישמרו אותנו? ואז אמרנו, הדבר הראשון שאסף אמר, ושהוא נכון, היה שאנחנו פשוט צריכים להתמיד, כי אנחנו יודעים שאנחנו, שיש לנו מה להגיד ושאנחנו נעשה פרקים טובים, אנחנו צריכים לעשות ולעשות ולעשות, ובאמת אין לנו הרבה מאזינים עכשיו, אבל יהיו.
אנחנו נדבר על זה באמת, להתמיד זה אחד מהם, אבל אני חושב שבסופו של דבר אתה יכול, קודם כל סמי אומן, צריך להתנהג בזה כמו כל פגישה, וזה מה שעשינו, אני חושב שזה גם כמה שגרנו כך שבשנה האחרונה כן קלטנו הרבה יחסית, ואני חושב שבסופו של דבר זה לא כזה משנה, מתמיד או לא מתמיד, זה שאלה אם אתה נהנה. כי בסופו של דבר שזה לא נמדד, כי זה לא נמדד בכסף, אז תעשה בסדר, שבוע לכאן, שבוע לשם, זה טוב שלך את הסטרקצ'ר, אבל כל עוד אתה נהנה, אתה תרצה להמשיך לעשות.
עכשיו עשית לי סגווי נהדר לשאלה הבאה שלי.
אוקיי.
חשבתם פעם להפוך את זה לעסק, למשרה מלאה?
הרבה פעמים, גם היה כל מיני אופציות. קודם כל, ההצלחה של הדבר הזה, אחד ההצלחות, אחד הבסיסים לכל שותפות, אגב, לא רק ולמדתי מזה המון, זה היה עסק לכל דבר, זה להציב את הדברים באמת האמיתית, ברוטלי אונסט, בפרצוף, בתחילת הדרך. אמרנו, אפילו עשינו הסכם, זה ממש היה עסק לכל דבר, זה עסק עם קבלות, עם חשבון בנק, הכל, ועשינו הסכם שותפים, שבו כתוב במפורש שזה משהו סייד ג'וב, אף אחד מאיתנו לא מתכנן לה, אז קודם כל זה היה כתוב וזה היה מודע, היינו יודעים, ידענו מתחילת הדרך, גם ידעתי את המסלול שתמיר מתכנן לעשות בקריירה, וגם אני, כלומר, לא היה פה, זה היה די ברור שקשה לי להתחרות עם הדבר הזה. היו כל מיני הצעות בדרך, אני כמה פעמים כבר רצינו, חשבנו לעשות את זה, אבל פשוט לא היה את ההצעה המתאימה, לא היה את הסיטואציה הנכונה.
איזה מין הצעות? בלי שמות מספרים.
דיברו להשתלב במקומות מאוד גדולים, או לרכוש את התוכן. בסוף, כל הפרויקט הזה, זה לא נעים להגיד, אבל זה אני ותמיר. כלומר, אם שנינו הולכים את זה ביחד, יד ביד, אין, כאילו, כמה שגם תמיר נתן ברכת הדרך, גם אני נתתי, כאילו, זה לא משנה, אין לי מה ללכת לשם, זה קהילה, בנינו קהילה. יש גם טעויות שעשינו בדרך, אם תרצו נדבר גם על זה.
כמו לערך אותנו.
וזה היה ברור, כאילו, גם שהתפתנו וחשבנו ודיברו איתנו ופה, ושם היינו במקומות מאוד קרובים להפוך את זה למשהו מאוד מאוד גדול. לא חושב שבאמת היינו שם בלב שלם, אף אחד לא היה עוזב את הקריירה בשביל זה, זאת האמת האמיתית והטהורה, אפילו ששכנענו את עצמנו לפעמים אחרת.
זאת אומרת, היתרון שלנו כאנשים מבוגרים או בוגרים שמתחילים, הוא גם היה כמובן החיסרון שלנו, כי התקרה שזה הייתה מבחינתנו די ברורה, גם כשהגיע ספורטאי מאוד מפורסם ובא עם כסף מאוד גדול, משכנו זמן, לא הלכנו את זה. משהו שלמחרת היינו צריכים להיות אצלו בבית, הפך להיות שלושה שבועות, הפך להיות חודש, ולמעשה הוא קל לנו כשזה התמסמס. כשזה התמסמס לחלוטין על ידינו. ולאחר מכן הגיעה חברה גדולה, ואמרה אוקל, שגם כן פועלת בתחום. וגם שם הכנו לעשות הרבה יותר ממה שעשינו. היו גם כן כל מיני דברים אובייקטיביים, אבל שורה תחתונה, אם היו אומרים לנו, תמיר, ברק, קיבלתם פה 2 מיליון שקל, בואו תקימו את האתר הבא. ותתחברו פה לאיזה פרויקט עולמי, תפיסתי, דיגיטלי. אני לא מאמין שמישהו מאיתנו בתפקידים הקיימים שלנו היה אומר, אוקיי, סבבה, תודה רבה EY, תודה רבה JFrog. לא, אני לא חושב. כי אנחנו בסופו של דבר אנשים כנראה גם קצת יותר, עם כל התשוקה והחולמנות שלנו, אנחנו אנשים ריאליסטים.
יכול להיות שבשביל כן ללכת לצד הבא הזה, צריך להיות קצת מסובבים בראש, או...
או יותר, אולי 10 שנים אחורה כן היינו עושים את זה.
בטוח.
שאפשר יותר לקחת סיכונים, כל, שאין...
לא, קודם כל, בואו נהיה אמיתיים שנייה עם עצמנו, היה לפרויקט הנוכחי, במתכונת הנוכחית שלו, תקרת זכוכית מאוד ברורה. בסדר, אם אתה לא עושה משהו, אוקיי, בסדר, תורים, הגענו לתקרת זכוכית שלנו, צריך לעשות משהו חדש, וידאו, צריך להיכנס פה הרבה כסף כדי לרענן כן. פה את כל הדבר הזה. עברית, היינו רק בעברית, זה שוק מאוד מאוד מוגבל. זה הטעות הכי גדולה, שומע זה טעות, זה לא טעות, אבל אם הייתי רוצה להפוך את זה לביזנס, זה כאילו המגבלה מספר אחד, זה למדתי, בוא נגיד, אני לא אפתח יותר עסק בחיים שפונה לשוק ישראלי בלבד, בוא, אם היום שאני אפתח.
אין לי כיף פלאפל, אתה יודע, אם
מוזר לזה. אבל אז, כאילו, אז הבנו את המגבלות, הבנו מה צריך לעשות, אף אחד מאיתנו לא היה מוכן לקחת את האקסטרה, ו-no regrets מה שנקרא, כאילו, ברגע שהשלמנו עם זה והבנו את זה, it is what it is.
הזכרת טעויות? תן לי קצת.
אז אמרתי, קודם כל, בעברית, טעות...
אתה חושב שהיית מצליח עכשיו, הייתם מצליחים...
לא, מה זה טעות?
לנהל תוכן גם באנגלית לקהל רחב יותר?
קודם כל, אם הייתי בונה את זה כעסק, מההתחלה, והייתי יודע עכשיו איפה שאני אהיה, אז הייתי לפחות תשתית, או במקבל את זה, או הכנה ל... או אולי מתחיל בעברית כפיילוט, ואז אבל אין לזה התכנות כלכלית בעברית, אתה רואה את האתרים הכי גדולים שיש, נאבקים ומתפוצצים. שתיים, לא השתמשנו מספיק בעזרה מבחוץ, אפילו שקיבלנו עצות, הצעות אין סוף לעזרה. משהו תמיד הרגיש לי, אני קצת, לא יודע, אולי זה אופי של כזה, לבקש עזרה בחינם, זה משהו שקצת קשה לי לעשות, וברגע שלא היה לי את האמצעים הכלכליים לשלם לבן אדם, אז נאבקנו בעצמנו, וזה מתיש, עוד דברים?
אני חושב שיש נקודה שקצת דילגנו כאילו על הנקודה הזאת, אבל צריך להבין, להיכנס לנבחי הסיפור הזה, אנחנו לא בנויים להקים משהו עסקי כזה. מה הכוונה לא בנויים? אם היה עולה טור, עלה פעם אחת טור לכי להזזה למכבי תל אביב, או אחרי זה הטור תגובה לאותו דבר על הפועל תל אביב, והצפיות עולות, אבל הבטן שלנו, לא, אנחנו כאילו, אנחנו לא סובלים את זה. זאת אומרת, העובר יום, כביכול מסחרית, התווספו לך עוד 2,000 עוקבים, ועשית 50,000 איש באתר, שזה כאילו מספרים שאתה אומר, זה שווה המון המון כסף. אבל אנחנו כל היום מסתובבים בתחושת מועקה. היינו, רק שיגמר הרע סביב הדבר הזה. אנחנו לא רוצים את זה. וזה בסופו של דבר העניין. אם אתה לא תשחק את המשחק, וישב אצלנו אורן יוסיפוביץ', בלי להתנצל, דרך אגב, פרק מצוין, ישב, דיברנו, ואמרנו, אמרנו, חבר, אתה בא הזה, ואתה פונה לצהוב, ואתה דבר רק על דברים זה, והקיוורד והכל, ואומר, אוקיי, אז מה? כאילו, סבבה.
זה כאילו, עושה בכסף.
לא, הוא אומר, אתה צריך לומר, זה ביזנס, ובביזנס צריך לנצל את מה שעובד בביזנס. זאת אומרת, מה אתם רוצים? זאת אומרת, למה אתם מתייפיפים, וחושבים שכאילו אפשר כל אחד רק לספר כמה הוא טוב, וכמה הוא נקי, וכמה... זה לא עובד ככה. וזה בסדר. וכמובן, אני טענה לאורן, שעושה דברים מדהימים, וגם לא בהכרח גם כן לרוב האנשים האחרים במחלקות, אלא כזה דברים בזדון מגיל כדי לפגוע באנשים, וגם את זה אנחנו ראינו, אבל זה פשוט לא היינו בנויים לזה. וברגע שאתה לא שם, ואתם לא יודעים כמה טורים נגנזו, שאומר לכם, זה העם פרק את האינטרנט. אנחנו פשוט לא יכלנו לעשות את זה. לא יכלנו.
יותר מזה, אני אוסיף, זה לא רק טורים, אנשים הגיעו אל אנשים, בכל מי שאתה יכול לדמיין, מספורטאים פעילים, לאנשי מקצוע, באו ודיברו דברים שהם לא צריכים לדבר, ואנחנו אמרנו להם, תשבו חברים, אני ממליץ לטובתכם, בואו נוריד את החלק הזה, כי זה לא יעשה לכם טוב להמשך הקריירה, איזה עיתונאי היה עושה דבר כזה? יש לנו, אין לנו, כי אנחנו לא שורים את הדברים, אני הייתי שומר את כל האופליין שיצא, הרבה עיתונים היו מבסוטים לקבל את הדבר הזה. וזה בעצם מהות הדבר, לטוב ולרע. לטוב, שאם העריכו אותנו, גם ספורטאים, גם אנשי מקצוע, מאוד אוהבים לבוא אלינו, לדבר איתנו, שהתחלנו עם הפודקאסטים על זמנים שבספורט לא היו כל כך נפוצים באותו עת, עכשיו הרבה יותר, למרות שאורן עשה את זה מאז ומעולם, לזכותו יאמר, מרישו בטוח לבוא אלינו, כולם, אגב עד היום, מאנשים שהכי מפחדים, כאילו היה את שלמה שרף בסיאו, עם ההתבטאויות שלו וזה, ויונתן קון שישב לידו ותקפו אותו, שהוא בא לנו באותו שבוע והסביר, כי הוא ידע שהוא יקבל, הוא ידע שהוא יקבל יחס הוגן, וישאל את השאלות הקשות, אבל לא לתקוף אותו. אני חושב שזה מאוד עניין, לטוב ולרע.
כשאתה מגיע במקום כזה, זה יותר קל לך לשאול את השאלות. גם שהיה אוזמן כשהגיע אלינו, אז ככה, אני באתי לה בטענות, בצורה שהוא נוהג בניקולה ווצ'יץ' למשל. והוא לא, אתה יודע, עשה לך פרצופים עניינים, מדבר איתך, צורה כן, הוא יודע שאתה שואל את זה כצרכן ספורט, ולא כאיזה מישהו שעכשיו מחפש את הקליק הבא.
כשאתם עושים את זה בעצם לא בשביל הכסף, כמה אתם עוקבים אחרי צפיות, הזמנות?
כל הזמן, לפחות אני בן אדם, אני אתייחס את זה קודם כמו עסק, זה היה עסק לכל דבר, זה כאילו, הוא אומר, סיידג'וב, אבל זה עסק לכל דבר, הכל מדיד, מסודר, היה ממש אופרציה, מיילים אוטומטיים, זה היה אנשים, מי שמבחוץ, אף אחד לא ימין שאנחנו לא עובדים בזה, היה מאוד מאוד מסודר, והכל מדיד, מדדנו כל היום, מדדנו צמיחה, הוצאנו, דאגנו להתקן את הקהילה שלנו, במיוחד את קהילת הכותבים, פחות בנתונים של הצפיות עצמם, שאם תרצה נדבר על זה, אבל את הצמיחה, איפה אנחנו טובים, איפה אנחנו לא טובים, כל דבר אני יכול להגיד לך, ברמת הקטגוריה, ברמת הנושאים, מה טוב, מה לא טוב, הכל.
אז יש לי שתי שאלות. מה הפרק הכי מואזן, והאם אתה אוהב אותו או לא?
יו, אמין וזה אנחנו.
אין שום סיבה זה אנחנו.
לא, זה לבחור בין הילדים שלך, זה...
לא, מספרים. בוא נדבר מספרים.
מספרים...
אם יש משהו שפחות מדדנו, אבל הפרק הכי מושמע היה עם ניסו אביטן. ניסו אביטן בדיוק מונה להיות מאמן הפועל תל אביב, ושבוע שבועיים אחרי זה אצלנו בבית. זאת אומרת, כשסיימנו את הפרק, אז אודי, אהוד ריבן, כשהלך לנו הודעה, אתם קולטים שהרחתם את המאמן של הפועל תל אביב, כאילו, עכשיו...
אתם הרחתם את אריק בנאדו בבית.
איתו לקחנו עול פעם, איתו לקחנו עול פעם באופן ספציפי, כי ברק התרגש, אבל זה היה הפרק הכי משמע.
אני יודע מה אומר, שתמיר הכי אהב, זה כאילו, אין פה...
תחשוב שפטריק ון לבן עכשיו עושה פרק של שעה על ההכנות של מכבי, ואיך הוא רואה את הקבוצה של מכבי השנה, זה כאילו, זה מאות אלפים. אז גם ניסו אביטן זה היה מטורף, גם כאילו בכל המצעדים, וזה היה כזה טופ 5 פרקים בכלל בשבוע, זה היה משהו, תעודה מאוד מאוד גבוהה. מה הפרק שאתה הכי אוהב?
מה הפרק שהוא הכי אוהב? גם יודע, מה אני יודע שהפרק שהוא הכי אוהב?
הפרק הכי איקוני הוא הלחמן. וגם כשעשינו כל מיני כזה מצעדים כזה וזה, ומה אנשים מצביעים, זה פשוט הכי זכור, כי אני זוכר שהפרק עלה בזה אחד בלילה, יש לנו הרבה פעמים מעלים את זה באמצע הלילה, ובתשע בבוקר כבר היו לי שלוש שיחות, אחד מהם זה היה אבא שלי שאמר לי, אני לא יכול לצאת מהאוטו, מהחנייה, אני צריך להיכנס לעבודה, ותשמע זה פרק ענק, אני לא מפסיק לצחוק. וזה באמת היה פרק ענק, אבל היו פרקים מטורפים. זאת אומרת, פרק שאתה מסיים ואתה אומר, מה היה פה? אני חושב שהפרק הראשון עם מיכאל וינסנדט היה פרק מטורף, מגיע בן אדם, הוא לא יודע מה זה פודקאסט, הוא אומר, תסביר שם, מה זה פודקאסט? וכל הפרק, אנחנו מצלביטים את עליו על הצרפתית, וזה, ודברים, וגם הרבה הרבה ידע וניסיון. עירחנו את דניאל הירשטיין מהרשות לסימום, ובאנו מאוד
מוכן. זה מעולה, פנטסטי. אגב, וואדה זה שם ממש חמוד מדי, לרשות לסימום.
אני זוכר, אבל אחרי הפרק הזה, סתם אנקדוטה, אני זוכר שיותם ואני ישבנו ודיברנו על משהו שעלה מהפרק הזה, שפשוט היה קשור לחיים שלנו, איכשהו כאילו...
סימום.
כן, כמובן.
החלפת בדיקות דם.
לא מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בו סתם ככה.
אגב, הפרק הזה הוא היה מהפרקים הראשונים, אני כל שברתי את הראש, עכשיו אגב, אם הייתי פותח פודקאסט, זה היה לחת כמה וכמה וכמה וכמה, איך אני מבדל את עצמנו, איך אנחנו מבדלים את עצמנו הצידה. אוקיי, היה הפודיום, היה ציון 3, שהתחיל פחות או יותר מנביל אלינו ברמת השבוע אפילו. היה עוד, לא רוצה לפגוע באף אחד, היו עוד פודקאסטים, לא הרבה, כמו היום, אבל היה, ואמרתי, אוקיי, אנחנו עושים את זה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, וגם הם עושים את זה שבוע אחרי שבוע, מה אני עושה כדי לבדל את עצמנו, איך? ואז עלינו על הקונספט הזה ש... זה לא איזה תגלית, אלא זה פשוט התחייבות מאוד, זה המון המון זמן, זה נשמע פשוט, אבל זה, אתם יודעים, זה לחפש את הבן אדם הנכון, להשיג אותו, לדבר עם בן אדם שיגרום לו להגיע, כי זה הרבה הרבה התעסקות, אבל once התחלנו עם זה, שבוע אחרי שבוע זה העיף אותנו, גם בפודקאסט וגם באתר בפרויקט לספרות אחרות לגמרי, מידן מורי, תמר ניצן, סימום ספורט, המפיקה הבמאית של תאורה לעד, אין סוף, אני לא רוצה לפגוע פה באף אחד, פרקים מטורפים, מטורפים, שעד היום אני נהנה לשמוע אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הם פשוט כיפים, כאילו, על זמני, מה שנקרא.
זו הסיבה שגם אני אתן שני המבט למאחורי הקלעים, כאילו יש איזה המון אדם
שמשיבים לנו. עומר ורד פרש אצלנו בפרק.
זה מגניב.
הוא לא ידע שהוא פרש, וכשהוא התחיל לדבר, הוא בעצם אמר, כן, אני למעשה פרשתי. ואתה מבין שיש לך אירוע, כאילו, בן אדם, פתאום קיבל מיקרופון, והוא קיבל את ההחלטה עכשיו שהוא פורש.
את גביש, כמובן.
אז אני אומר, אז אצלנו, זה בדיוק התהליך מחשבה שעבר לנו, שהחלטנו שמתחילים, זה כי אני הייתי בארצות הברית בשלושה חודשים בבית, יושב, ואתה חושב כאילו, אתה רוצה לעשות דברים, אתה חושב על זה שאתה רוצה שהחיים שלך יחזרו, ושהם יחזרו עם משהו מיוחד, ושיהיה לך משהו מיוחד ביד, ואז דיברנו על זה, והמחשבה הראשונה שאנחנו רוצים, ובטח אנחנו עומדים את זה, כל הפרקים שלנו שיהיו פרקים על זמנים, שאפשר לקחת אותם ברגע בזמן, שהם יהיו סיפור, שהם יהיו משהו, בגלל שבעיניי, וגם נדבר על זה בסוף, כי זה מתקשר לסיבה שדיברתי איתך עם תמיר מלכתחילה, שתבואו על למה אנחנו אוהדים ספורט, הסיפור זה המהות, כאילו בשבילי, בשבילנו אני חושב. וזה מה שאנחנו מחפשים גם בפרקים, את הסיפור, את הלב, את הקור של כל הדבר הזה.
לא, אני חייב להגיד שבאופן אישי, כשעשיתם את הפרקים של סיכומי מחזור, אז אם לא הייתי שומע את זה ביום שאחרי המחזור, כבר הייתי מוותר עליהם.
כן.
וכל הפרקים של אריק בנאדו וכו וכו, זה פרקים שאני מסוגל לשמוע פעמיים אפילו.
זה גם, אתה מדבר על טעויות, זה גם, למדנו תוך כדי, מתי אתה מעלה פרק, והיום לא פיצחנו את זה, אתה יודע, האידיאל זה לעשות את הפודיום, כאילו, להיות שם נאמן
ביום קבוע, כן.
אבל קודם כל, המחזורים משתגעים לך בליגת ה... אז אתה, כאילו, נגיד, אתה אומר, כן, אני מקליט יום שלישי.
שבוע הבא יש מחזור 6, אגב.
שבוע הבא אנחנו נגיד למכבי פתח תקווה.
אחרי משחק כזה, שוב, אנחנו גם מועדים, אנחנו הולכים למשחקים, אז לפעמים מתי שאנחנו רוצים להקליט יש משחק, קיצר, קשה מאוד לתזמר את זה בדיוק, כאילו, ולהיות סביב זה, ואני גר בכלל בחור, והוא גר בתל אביב, וכל אחד... היה לנו קשה לדייק את הפרקים שיצאו בדיוק, אבל שוב, מי שאהב אותנו והקשיב לנו, חיכה לנו.
אז אחרי החיים שכאלה,
אני רוצה
לשאול שאלה קשה. למה סגרתם את האתר?
היא לא שאלה קשה. בסופו של דבר, ברגע שאתה מגדיר משהו, ואחרי כמה שנים, ולאחר שבאמת סירבנו לכמה דברים, או לא קידמנו מספיק דברים גדולים, כסף גדול, בעצם הופנמה ההחלטה שזה הובי. והובי, ברגע שהוא מקבל את הפיקוס המשני הזה, וברגע שהמשימות בחיים שלך מתקדמות יחד עם זה שהכמות התוכן שמגיע לאתר כל הזמן עולה, פשוט זה עניין של זמן שבמחסור. אתה אומר, אוקיי, השגנו זה משהו מסוים, וצריך גם כן לדעת לסיים יפה לפני שהוא יהפוך להיות נטל. ותשמע, נתחיל לערוך טורים בשעה 2 לפעמים בוקר, כשאתה מבין שהשעה הזאת שעכשיו אתה מקדיש לזה, היא יורדת מאו שעת שנה, או שעת עבודה שהיא נדרשת כדי שמחר בבוקר, לא תקום משש בבוקר, אז זה מתחיל להיות יותר כאן.
ועכשיו אתם עדיין מעלים לפייסבוק.
ההבדל הוא עצום בין להעלות תוכן של כותבים שאנחנו מכירים, יודעים שהעריכה שלהם היא מינימלית, ומעלים אותם אפשר לפייסבוק, אם אתה שם תמונה אחת ורץ, לבין להעלות את זה לאתר עם כל האופרציה של האתר, היא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אני יכול לעלות טור של דרון עובר, של אוד ריבן או של אופר גולדמן, בשלוש שניות. זאת אומרת, אני מעיף את זה מהמייל, עושה copy-paste, זורק תמונה שגם שלך זכויות יוצרים, באתר יש דברים שהם קצת שונים מאשר בפייסבוק, יש קצת איזו טולרנטיות מסוימת לפי חוק זכויות יוצרים, סיפורים, זה פשוט יותר קל.
אני רוצה להוסיף לכל זה, התחלנו את הפרויקט רווקים וצועלים, כל אחד במקום אחר גם בחיים, מבחינת משפחה, מבחינת קריירה, ומעל כל זה, סרטה שלי, ואני חושב שתמיר שותף לה גם, אני לא אוהב לעשות דברים בינוניים, כלום, אני רוצה להאמין לפחות, אולי אחרים יעידו אחרת, אבל לפחות בראש שלי אני עושה את הכי טוב שאני יכול כשזה דברים, וכשגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה מצוין, אז כמו שתמיר אמר, היה עדיף לקחת צד אחורה, מאשר שזה יתחיל להיות בינוני ועם ערך, ובראש שלי היה אפשר, צריך לעשות הרבה דברים לפרויקט כדי לעדכן אותו, הוא כמו שהוא היה מתחילת הדרך, פשוט לא לנו את האנרגיות לעשות את זה. ופה זה נגמר, ואני חושב שעשינו את זה בזמן, לפני שזה היה מאוחר מדי.
אם אני עכשיו כותב חדש, צעיר, רוצה לשלוח אליכם משהו, זה עוד אפשרי?
אז זה קורה, אבל זה כנראה צריך להיות ברמת גימור גבוהה, כדי מינימום השקעה, כי אחרת לא עשינו בזה שום דבר. אז כן, אתה עדיין נשאר באוויר, זאת אומרת, אנחנו משקיעים ממה שעבנו כדי להשאיר אותו, זה כדי שהוא פחות או תשמר מזכר את האנשים, אנשים עדיין נכנסים המון לאתר, וזה רק מראה באמת על איכות התוכן שלו, אבל אנחנו בגדול מכוונים יותר לכותבים שפשוט, אנחנו עדיין במה עבור הכותבים שלנו, אבל אלה שהכמות הזמן להשקיע בו היא נמוכה יותר. אבל אתן לך אנקדוטה, המשפט הכי מרגש שאמרו לי במסגרת הפרויקט, היה כשהתקשרנו לטל ברמן, כי הוא היה אמור זה, והיינו אמורים לעשות איתו תיאום לקראת שזה שהוא יבוא לפרק, דרך אגב, פרק מאוד מאוד טוב על תקשורת, ספורט, ועל איך הוא חושב, המון תובנות שיצאו מהפרק הזה, ופתאום אתה מדבר עם טל ברמן, זאת אומרת, זה הפסקול של החיים שלנו, כמו הוגו ועניינים וסיפורים, ואז אתה אומר, וואו, איזה מטורף לשמוע אותך בטלפון. אז הוא אומר לי, גם אותך מוזר לשמוע בטלפון, הוא אומר כזה, יואו, אתה באמת? הוא אומר לי, נשבע לך.
גדול. יש לי שאלה מעניינת. מזל, כי כאילו...
עד עכשיו זה הפלט לגמרי.
עד עכשיו זה היה ככה ככה.
אם אתם עדיין פה מאזינים. אתם שניכם גדלתם ביחד, אפילו גרתם ביחד
בפריפריה.
אותה קורת גג פעמיים, עשינו את המעבר למרכז, מסלול חיים דומח שונה. איך המערכת יחסים שלכם בתוך כל העסק לא עסק הזה? עליות, ירידות, ריבים?
אחד משהו, קודם כל, זוגיות לכל דבר. דיברתי עם תמיר במהלך של שנים אלה, כמעט כמו אשתי, אותו דבר, לפעמים יותר. יש אנשים שייתנו הרבה יותר אפילו.
הרבה יותר. ברמת ממשק יומי, הרבה.
ואנחנו אנשים עם אופי מאוד 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 שונה, אבל משלימים אחד השני לדעתי בהרבה מקומות. כתבתי זה גם בפוסט פרידה, זכיתי בן אדם...
היה חסר לי החלק של תמיר בפוסט פרידה הזה.
בסדר, ככה.
מה לעשות? אחר מלחמה.
לא חפש...
אני לתמיר, ביי אבא.
אני כתבתי לה... אנחנו אמרנו, אוקיי, בוא נכתוב איזה משהו לפרידה, אני אכתוב לבלוגרים, אתה תכתוב לאתר, ואז כזה... אני כותב איזה משהו שהולך לו, אומר לי, מגניב, לי קצת יצא יותר אישי, אני כזה, סלח לי, לא, לא, לא משנה, אני אשנה את זה, זה סלח לי, סלח לי. ואז אני קורא, וזה באמת, אני חושב, הטקסט שהכי ריגש אותי, ever.
אבל,
אתה מכתב לבלוגרים, תודה.
היחסים האלו, כאילו, קודם כל, תמיד, בגלל שהיה לנו שוב את אותו הסכם מייסדים הזה, אותו מסגרת, אז לדעתי, אגב, כל ביזנס, לא רק זה, זה הכי חשוב, תמיד בסוף הגדרנו על מה הוא אחראי, תוכן וחיר הקהילה, וחיר טכנולוגיה, בלה בלה בלה, אני, אז גם כאילו שהגענו לזה ויכוח, אם זה סתם ויכוח על תוכן, אוקיי, אתה שורה תחתונה, אם זה פה, אני שורה תחתונה, אז כאילו פה זה נעצר, כאילו הגבולות, היה כאילו מי שאחראי, או כמובן, הרבה פעמים, אני תמיר הוא הרבה יותר נחוש, כאילו יכול לסבול, לעשות עבודה שהיא פחות כיפית להרבה יותר זמן ממני, אני צריך כאילו...
הוא רואה חשבון?
רואה חשבון, תמיד רואה חשבון, ואני לא רואה חשבון. ושמע, זה נהיה סיזיפי ואפור, וחוזר על עצמו, ורוטיני, וכן הלאה, ואותי דברים כאלה משגעים. הוא הרבה יותר עמיד על זה ממני, ואני אומר בצורה הכי חד משמעית, זה לא סוד, אם לא היה שותף כמו תמיר, אתה ראינו נסגר אחרי שנתיים, לא אחרי שש שנים. ומצד שני, אני חושב, אני הבאתי קצת חדשנות, דברים אחרים לפרויקט, אז השלמנו אחד השני, כמובן ריבים כל הזמן, אבל לא ברמה של, אני לא מדבר איתך יותר עכשיו שבועיים, אני חושב, לא זוכר שהיה דבר כזה, לא, לא, לא זוכר לי שום דבר.
אחרי הארבע שלוש, ממתין לו עם סכין.
לא, אנחנו מאוד לא יודעים, אנחנו גם משהו, בגלל שאנחנו מכירים אחד השני מגיל 17, הוא מכיר את כל הצדעים הטובים שלי ואת כל הצדעים הלא טובים שלי, ולהפך, שוב, מה זה לא טובים? מה שאנחנו לא חושבים אותו דבר, ומאוד חיבדנו אחד השני ונזרנו לא להיכנס לפינות האלה, אני חושב.
מערכת יחסים, כמו כל מערכת יחסים, אבל גם עם תשוקה של מערכת יחסים. זאת אומרת, פחות מגע, אבל...
דרך אגב, כי ברק פשוט לא אוהב מגע.
זה לא מהצד שלך, אתה אומר.
לא, אני זורם לחלוטין. אני, כל אחד מביא משהו אחר, וכמו שאמר, זה הייתה השלמה, והיו מקומות שאתה יודע שבן אדם זה מפריע לו משהו, אז אתה ניזהר בזה, כי אתה יודע שזה מפריע לו, כמו כל דבר. זאת אומרת, זה טנגו לחלוטין, ריקוד משותף, אני לא הייתי בוחר אף בן אדם ללכת את המסלול הזה, בן אדם חד ברמות, יודע, מבין, מכיר כל מה שאתם רואים היום, וכל הכותרות, וכל החברות הכי גדולות שהיום הולכות לתחום הזה, ברק חשב על הרעיונות האלה לפני 5 שנים ו-10 שנים. באמת, זה מדהים, זה כאילו, רואה איזה משהו ואני אומר לו, דיברנו על זה לפני איזה שנתיים, ואפילו לחלק מהאנשים שבאו ורצו להשקיע בנו, אז סיפרנו על מה אנחנו חושבים, על איך נראה העתיד של התחום הזה, אז הם פשוט לא קנו אותנו, אנחנו לא קנו אחרים. כאילו, זה ממש מטורף, ממש ממש ממש.
חשבתם על NDA
משהו. לא, האמת שזה עוד משהו, שכאילו כמה שברק הוא לא בן אדם שאוהב אנשים, או אנשים לא מכירים את זה, אבל בתור הוא בן אדם שזה, הוא לא אוהב אנשים. זאת אומרת, אנשים בחתו זה מדרד, עדיף לא לדבר איתם בטלפון. היו דברים מדהימים שברק כאילו ניהל עם אנשים כאילו, טוב, תגיע לפודקאסט ביום זה זה זה, ואז פתאום הם מתקשרים אליו, והוא כזה, כך. וכזה, מה כך? כך. כזה, הלו, כן, היי, מה אין איזה ברק? כזה, אני פה למטה, אז תראו, כן, כזה, אני רק, אמרתי לך שאני ברק, אני ברק, כן? ולמרות זאת, כל בן אדם, לא משנה כמה דג רקק הוא נמצא בתחום הזה, וכמה הוא חדש, ברק משקיע זמן באמת מטורף בלתמוך באנשים, בלעזור להם, בלסדר להם.
אנחנו עדים, כל הציוד שלנו פה זה...
בדיוק, אבל אתם נגיד עוד כביכול בסקאלה של חברים.
ממש כביכול, ממש כביכול. ממש כביכול,
כי חברים לא מביאים אנשים למקום בלי מעלית. אבל לא משנה.
איזה זה? מה עם חניה?
לקומה רבית בלי זה ובלי חניה, אבל לא משנה.
אני חושב את זה בתל אביב, אצלי פחות חניה ועוד קומה.
ועוד רעש.
יחדים לבוא אליי, לפודקאסט הביתי בטבע, אבל לא משנה, למה להיכנס לדבר הזה?
למה להיכנס לדחנוך בעצם?
אבל אני אומר, הוא השקיע זמן מטורף לכל, באמת, לכל ילד, אני בכוונה כאילו עושה מקצין, לכל ילד שפתח ורצה להקליט משהו, או לחבר RSS'ים, או כל מיני קללות כזה, תמיר אחי, אתה יכול, סלח לי,
רק. זה לא תקח בחזרה.
הוא לא יענה לי, כזה אני אדבר את זה, באמת, הוא עזר לכל בן אדם, זה פשוט מטורף, וזה היה חלק משליחות. חלק משליחות, זאת אומרת, אנשים שהתחילו להקליט, אנשים שלקחו צעדים קדימה, ובאמת, באמת, כאילו,
כיף. תשימו, כשאנחנו התחלנו, זה כאילו היה בפיק של הרשתות החברתיות, של האושיות החברתיות, אבל שהם עדיין לא היו במיינסטרים, שרון דוידוביץ', אורן יסיפוביץ', אושרת עיני, דור הופמן, קופר, כל החבר'ה האלה היו דפי פייסבוק מאוד מאוד טובים ומוצלחים ומעולים, אבל הם לא היו מיינסטרים. ועכשיו, אנחנו 6 שנים אחרי כל החבר'ה האלה, מיינסטרים, לוינטן, דסקל, הם היו, הם עכשיו כל החבר'ה האלה מיינסטרים, וזה עולם אחר לגמרי, וזה אגב דיברת על הסיבות שהפסקנו, כי הגשנו ש... אוקיי, זה לא 6 שנים, זה לא לפני 6 שנים. התקשורת ספורט בידיים טובות, יש דור צעיר ממצוין, גם שחלק אנחנו הכנסנו חלק שהגיעו לגמרי כאילו, בדרכים שלהם, וזה time for us to let it go, כאילו, השליחות שלנו נגמרה פה, כאילו, הכלים שאנחנו יכולים לתת לאנשים, מכאן תצמחו...
זה נחמד, כי גם נראה לי שכאילו, אולפן היורו היה כמו העברת מקל.
לא שאגב, אגב, לא שאנחנו לוקחים אחריות על אחד, כל השמות הגדולים.
נכון, לא, אבל אולפן היורו הוא בדיוק כאילו העברת מקל כזאת, של הדור החדש, לוקח אחריות, וזה אנשים שהם גם מאוד כאילו רגליים על הקרקע, שניים מתוך הפאנל היה צלי בבית, וכאילו... ושרון גם היה הראשון, ולא היה עוד פודקאסט, ושרון בא בכיף.
אני חושב ששרון זה בכלל, אולי אחרי זה נחתוך לו את זה ונשלח לו. הוא פשוט, הוא ציפור מאוד ייחודית, בענף הזה.
ציפורים זה לא אמיתי.
אנחנו לא נכנסים את זה.
אבל הוא באמת איש מאוד מאוד מיוחד, הוא איש מאוד גבוה, בגלל זה קשה להגיד לי שהוא בגובה העיניים. אבל הוא בגובה העיניים.
אם אתה קופץ מספיק גבוה, הוא בגובה העיניים שלך.
ואני כל כך שמח שהאיש הבאמת מיוחד הזה נמצא בפרונט, וההומור, יש די ביזרי שלו, מקבל את הביטוי במיינסטרים, וזה כיף. אני באמת מרגיש שכיף לו, כיף לי, באמת.
נכון. אני הייתי יותר שמח אם הוא לא היה עוקף אותי בשתי נקודות במחזור האחרון שלי כתח חלומות ולוקח לי מלא כסף מהיד, אבל...
אבל עדיין גבוה.
אבל עדיין
גבוה, גבוה, אבל מקום אחד
מתחתן. אני רק רוצה להגיד, עכשיו, בנקודת זמן שאנחנו נמצאים, כאילו הכל אוטופי וזה, אבל עדיין לא. כלומר, יש אנשים...
זה תמיד תהיה עבודה.
לא, לא, אבל האנשים הם שם, אנשים הם שם, האנשים הטובים הם שם, גם בערוץ הספורט המושמץ, וגם בכל בערוצים אחרים, ובתקשורת, בעיתונות, האנשים הטובים שם, אני יודע כי אני מכיר אותם באופן אישי, וחלקם גם... עברו דרכנו, הם שם, הבעיה זה במינונים, עדיין, 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 לא נותנים להם את המינונים הנכונים, עדיין...
הבעיה הייתה במינונים.
במיניונים. עדיין, עדיין, אפילו שהם שם, לא נותנים להם להישמע מספיק, חלקם עכשיו כן, אבל הרבה מהם יושבים שם וכשולחים פוטו שם, ועדיין נותנים את, לא רוצה להגיד שמות, אבל כל התוכניות עדיין להארדקור, לוותיקים שהם... שקשה להיפרד מהם לערוץ כנראה שהם, או לערוצים.
אם אתם רוצים לדעת מי, כנסו לדירוג הפרשנים, ויש מצב שתמצאו.
50 הפרשנים הגדולים.
אנחנו אנשים פרטיים, וזכותנו...
איך אין ספר כזה? חכה, הוא יוצא.
אנחנו יכולים להגיד את זה. אנחנו יכולים להגיד את דעתנו. אבל ברור, כל מקום שלא התחדש בשנים האחרונות, נמצא בבעיה.
כן, ויש פה תהליך.
יכול להיות שהוא לא מבין שהוא נמצא בבעיה, ויכול להיות שאנחנו גם כן מקצינים את זה, אבל ככה זה.
לא, אני לא חושב שאנחנו מקצינים, יש פה תהליך, וזה תהליך שימשיך לקרות.
עד שלא יוכח שיש לאנשים האלה, שיש התכנות כלכלית, שהאנשים האלה הוא בפרונט, ואגב, היורו הנוכחי הוכיח את זה, אז אין תמריץ לעשות את זה. אם יבינו שגם יהיה אפשר טוב, וגם להרוויח מזה כסף, אז זה יצליח.
זה גם תהליך של סוג של חינוך.
אגב, גם אורן יוסיפוביץ' וכו' עושים את זה עכשיו, צוחקים עליו על זה קצת ברשתות, אבל זה שהוא מצליח לעשות מהפודקאסט משהו כלכלי מאוד, זה מדהים, זה כל הכבוד צריך לפרגן לו, אז זה לא לצחוק עליו ולהגיד לו
הרבה. קשה לפרגן פה.
הבן אדם לוקח, עושה תוכן איכותי.
למה קשה לפרגן?
לא לי.
לא, בכללי.
אני אומר, קשה, אני מאוד מפרגן.
תמיד יש לאנשים מאוד מפרגן. אני אומר, בוא נה, איזה יופי, אני נאבקתי בשביל חסויות. אני יודע כמה זה קשה, לפורמט חדש לחלוטין, גם אתם יודעים, שקשה להראות מספרים, קשה להוכיח את התפוצה שלו, ולקחת גופים גדולים שישקיעו ויאמינו בך, ולעשות מזה עסק כלכלי.
ביקורת זה בסדר, התחסדות והתייפיפות, ולא להכניס את עצמך לנעליים של אנשים אחרים, לא להכניס את עצמך לנעליים של אנשים אחרים, ולהבין מה הם עוברים כדי לייצר את הדבר הזה, זה בסדר שאנחנו אומת החינמיות, אבל עם כל הכבוד, אורן דבר, דבר כזה צריך לקבל את זה. כשהוא צריך לבקר אותו, אפשר גם לבקר אותו, זה בסדר, הוא לא כדוש מעונה, והוא משחק הרבה פעם על הגבול, ואני יכול, ואני גם אומר לו פעם בצורה פרטית את הדברים, מה שאני חושב. אבל בסופו של דבר, להחלט נושא הדגל, דרך אגב, גם בפודקאסטים הוא היה הראשון, וכל הכבוד לו, באמת, הוא פתח דלת כנראה להרבה מאוד אנשים.
אז לסיום, לפני סיום, זה נראה לי פעם השנה ששאלנו שאלות גולשים, וזה לא היה חברים שלנו שניסו להטריל אותנו, כולל בפרקים אצלכם, ופעם ראשונה שאשכרה שאלות גולשים, אז אני מתרגש.
טוב, גנפנו לכם את הפינה.
ואת הגולשים. אז אסף תקה בנו קצת בשאלות גולשים מפולפלות.
אני אקה. אודי ריבן, לא הזכרנו את השם שלו מספיק עדיין, שאל אותנו שתי שאלות. נתחיל מהשאלה הראשונה. כמה זמן פנוי התווסף בחיים שלכם, מאז שלא צריך יותר להתקן את האתר?
זה משמעותי. זה...
רובו מושקע כרגע בסלון שלי ממש.
זה בגדול...
שמנו את הכל.
בממוצע לפחות 3 שעות ביום.
וואו.
כן, כן, זה היה אירוע רציני לכל דבר.
איך בנות הזוג התייחסו לזה?
בפרגון, בפרגון גדול.
ברק מעניין.
לא, ההפך. היה לנו את הסלוט הקבוע להקליט את הפודקאסט, והיה ברור שאני בער ואומר, אני הולך להתקן דברים באתר בטח תמיר, אז זה מובן מאליו.
אני דמיד את הצד השני של מאמי, את קמה בלילה, סתום את הפה, בגלל שאני מורידה לך אחת, למה אתה התקנת טורים קודם איזה 4 שעות?
תייחסו לזה, קודם כל אני חושב, אתה יודע, כשאתה בוחר את בת הזוג שלך בחיים, אז כדאי שכאילו יתפרגן לך דברים, כמו שאתה תפרגן לה דברים.
כדאי, מומלץ.
אבל...
עשינו את הדבר הכי חשוב, נתנו לה את האמונה שאולי תראה איזה פעם כסף.
אני רק אומר שכאילו כל הכבוד, התחלתם את זה, אתם כרווקים בלי ילדים וזה, פתאום אתם עם ילדים, מקדישים זמן, באמת כל הכבוד.
כל בן אדם, אני חושב, אני כזה, עזוב כל בן אדם, אני כזה, כל בן אדם צריך את הפינה שלו, את הפשן שלו, שהוא לא עבודה. יש כאלה שרצים, יש כאלה שעושים מרתונים, יש כאלה שלא יודע למה, יש כאלה שבמחשב, יש כאלה שרואים יוטיוב, לא יודע, אני גם עכשיו, אז אני עושה משהו אחר, לא יודע, אבל... אז זה היה הפשן, זה היה סייד, התייחסתי לזה לנפש, כאילו, כל אחד עושה משהו
הזמן הכי גדול היה בקהילה, זאת אומרת, זה יצר איתו עשרות קבוצות, קבוצות וואטסאפ, קבוצות איזוטריות שלנו, דעתי, עדיין בוואטסאפ, אולי 15-20 קבוצות שונות, עם חתכים של אנשים,
כן, נחתנו עליכם עוד אחת, מזל טוב.
כן, זה עוד משהו בהשטג שלי, וזה פשוט היה המון 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 זמן, וגם לא יכולת להתנתק בשום שלב. זאת אומרת, זה גם עוד משהו, לא יכולת להתנתק אמיתית. זאת אומרת, אין דבר כזה לקחת יום חופש, כי אתה ממשיך לחיות כל הזמן. והיום יש לנו, היום אתה קורא לפייסבוק, יש ימים שלא עולה תוכל, למרות שיש תורים, אבל אני לא הגעתי לזה.
לא היית בחול שבוע עם המשפחה? מה זה לחופש?
קודם כל הגיבינו אחד לשני, כמובן, אבל תמיר לקח מחשב לכל מקום שהוא בעולם, והתקן ממקומות, ההפך, שם זה היה יותר קל, כי זה היה שעות הפוכות, אז זה יהיה, אבל המחשבה, תחשוב, המחשבה שלי הציגה, וגם לתמיר, שמישהו ישב מזמנו הפנוי, בחינם, והחקר, והתחקר, וכתב, ושלח לנו, שאנחנו נתעלה מזה, או לא נעלה את זה, זה היה לא מקובל מבחינתנו, אז 24/7.
עוד שאלה של אודי? כשמקליטים, שאלה לכל 4, אגב, פה. כשמקליטים פודקאסט, פרק, והוא מסתיים, אתם יודעים ישר אם זה היה פרק טוב, פרק פצצה, או כזה מה, או רק כשאתם רואים כמה מאזנות יש?
נראה לי שאצלנו, אני חושב שתמיד אמרנו אחלה פרק,
אבל... אני עניתי לו בתגובה שכל הפרקים יש לנו פצצה.
כן, מסתם.
כמה פרקים יש כבר לאקספורט?
זה ה-13?
זה ה-13, כן.
אז שיעלה ביום שישי?
כן,
נכון. יש לו שם ניקיטה.
זה צהל, מה שנקרא. לא, יש פרקים שאני חושב שאני נהנה בהם במיוחד, אבל זה סתם כי זה דברים שכאילו אנחנו אוהבים לעשות מאוד. כאילו נגיד סרטים, זה דווקא נראה לי מהפרקים הפחות מושמעים שלנו, זה פשוט לי מאוד כיף לדבר על סרטים, כי זה דיאגרמת ון, אספתי הגבי, של שני דברים שאני מאוד אוהב, של קולנוע וספורט. לארח אנשים אני תמיד אוהב, זה תמיד כיף.
קטע שאנחנו גם עושים את זה יותר מהרצון לדבר,
כן.
וכאילו להפיץ את מה שאנחנו אוהבים, ופחות על כמה מאזינים. כאילו אנחנו כן בודקים את זה, אני לא יודע למה יש את הרצון לבדוק על מה
מאזינים. לא, אני חושב שזה חשוב, כי אנחנו רוצים להצליח. אני חושב שזה חשוב, אנחנו רוצים להצליח, ואני גם מאמין במוצר שלנו. כאילו אני מאמין במה שאנחנו אומרים. ואני רוצה שאנשים ישמעו אותו, כי אני חושב שזה, שיש לנו דבר טוב.
אצלנו רוב הפעמים, רוב הפעמים ידעתי ישר אחרי הפרק, רוב הפעמים הפרקים, שאפילו לפעמים הייתי קצת באופוריה מוגזמת, כי אתה...
זה לא אחד כזה, נגיד.
כל פרקים כזה סל שפל.
לפעמים אתה פוגש בן אדם או שאתה רואה אותו בטלוויזיה והוא דו-ממדי ואתה לא, אתה צובע אותו בשחור או בלבן או באפור או לא משנה מה. בסוף שבא לך בן אדם ומדבר איתך וקצת לפני וקצת אחרי, אין מה לעשות, זה עושה את שלא, זה אחרת. אתה מרגיש את האנרגיות אחרי שאתה, בפרקים, בעיקר על זמנים, אתה מרגיש קצת את ההתרומות. בפרקים השבועיים הרבה יותר קשה לי לחזות את הדבר הזה. לפעמים פיקים, כאילו בתוך הפרקים השבועים שאתה לא הבנתי למה, זה גם תלוי אגב לא רק בנו, לפעמים יש איזו תוצאה זויה, אז כולם הולכים להקשיב. אז הפרקים השבועים קצת יותר קשה להבין ישר אחרי הפרק, כי גם כל פעם ניסינו דברים סתם, לדוגמה, הבאנו בשנה האחרונה בצורה קבועה את אדם רוזנטל הגדול והאדיר, שנתן פן הרבה יותר טקטי לניתוחים השבועיים. עכשיו, אני לא יודע, אני, תוך כדי הפרק, אני, קודם כל, אני לא תמיד מבין את זה, מספיק כמוד, טוב, ואני לא יודע איך אנשים מתחברים לזה. לפעמים זה נשמע לי מאוד כבד, אבל אנשים מגיבים, "וואו, זה יופי, תן לי עוד," וכאלה.
אני ממש נהניתי מהקטעים האלה, דווקא.
אז זה קשה, לי קצת קשה, כי אני לא כזה, אבל, בפרקים העל-זמניים, אני ישר, כאילו, אני לא זוכר שהיה פרק שלא שיצאנו ממנו והתבאס.
איזה פרק פעם אחת שברק זה, אבל זה, הבן אדם יוצא החוצה, טוב, ביי, תודה רבה, אחי, זהו, יוצא החוצה, ברק אומר לי,
איזה פרק ארוך זה היה.
זה מה? זה מה? זה חשבתי שזה, אני אספר לך אחרי זה. אבל, אמרתי, מה? אני חשבתי שזה היה סבבה.
זה כשנצא מהבית של האנשים שאצלהם זה קרה.
זה לא, חשבתי שזה זה, היו פרקים שבמהלך הפרק אנחנו אומרים, זה לא לאן שאנחנו רוצים. הפרסונה
לא מעניינת מספיק.
נכון, זה לא לאן שאנחנו רוצים, או אנחנו לא מצליחים להשתלט על השיח והכל. חייב להגיד שזה באמת הבודדים. היו פרקים, אורן, עשינו פרק שעה 50, ואז אמרנו, חבר, כאילו, אני צריך לעזור לאשתי, כאילו, בוא נעצור. אבל פשוט היו פרקים שאתה פשוט שקוע, באמצע הפרק אתה שקוע, ואתה מסתכל אחד השני במהלך הפרק, נגיד אמר ניצן. ואני פתאום נפתח לגמרי, גילה לנו עולם שלם שלא דובר לפני, ואתה מסיים את הפרק, ואתה אומר, וואו, עברתי פה חוויה מטורפת עכשיו. כאילו, הגיע בן אדם, שוער בליגת העל, והוא עכשיו דיבר איתי שעה וחצי, על, כאילו, על החיים שלו, ואיך הוא ממנף את עצמו, ואיך הוא שומר על עצמו, וכאילו, בלי קלישאות, הכי מופשט בעולם. ודרך אגב, גם איתמר, קיבל המון המון תגובות, כולל מאוהדים, שכאילו, במשחקים, שאמרו לו, שמענו את הפרק, וזהו, שלחו לנו כל מיני וואטסאפים שאנשים קיבלו לאחר מכן. ומאוד מאוד
אגב לגבי זה באותו דיברנו על בידול ושוב זה חשוב עכשיו כי יש הצפה אנחנו דאגנו זה שריטה שלי אני דאגתי להביא אנשים שהם מכוונים יותר לאנשים שפחות מיינסטרים או פחות נחשפים או תראה אותם מכולם. אמרתי, אוקיי, בסדר, אני לא יכול ללכת ראש בראש, לא עם אורן ולא עם שרון ועם כולם. הוא יביא את מאור בוזגלו, אני לא יכול להביא את בוזגלו, שאני יכול, אבל הוא יגיד את אותו
דבר. זה פחות האישה שלכם.
אז חיפשנו...
אתם מאוד נתתם לאנשים את ההזדמנות להיפתח. בדיוק,
אז מי שבא אלינו היה רעב, היה רעב לספר את הסיפור שלך, אף אחד לא דיבר איתו, על לא דברים מעבר, הביאו לך שוער על הראש או לא הגיע לך שוער. בוא נדבר אמיתי, מה אתה עושה ביום יום, איפה אתה הולך, איך אתה מתאמן, דברים כאלה, ואנשים הם באו רעבים ויצאו הפרקים הכי טובים לדעתי.
הפרק עם עומר ורד למשל, כאילו זה מישהו שאף גוף תקשורת לא יבוא וראיין אותו עכשיו?
עומרי פרל, הוא היה כוכב נוער במכבי תל אביב ולא הצליח. זה מעניין, אתה יודע, בן אדם כזה, מי, כל מיני סיפורים כאלה שיכלנו לתת להם במה וזה כיף.
חיים כיסוס שאל, האם דפי וקבוצות הזווית למיניהם נותרו פעילים באותם היקפים, כמו לפני הפסקת הפעילות באתר?
תמיר ענה זה, לא באותם היקפים, אבל שוב, מי שרוצה, אנחנו, יש פלטפורם, יש אין סוף קבוצות שהשם שלנו התחילו מאיתנו, אבל כבר גדלו לממדים שאין לנו שום שליטה, סתם, עם אביב בצון היקר, שאחרי פסע עשרות טורים של מנג'ר, פתח קבוצה של מנג'ר, לא זוכר כמה, 15 אלף איש עכשיו, זה כאילו, הכל זה חיות...
איזה עונות יש לו ב-2001-2002, אני חיים רואה את זה, אומר, פעלי את הזמן הזה.
זה חיים בפני עצמו הדברים האלה, יש קבוצות פנטזי, קבוצות ליגת החלומות, קבוצות גולשים, הכל כבר לא בשליטתנו, מה שנקרא.
יונב, יואב ניר שאל של...
זה הכינוי שלו, זה הכינוי שלו.
יונב ניר. רואה את קריאת תמונה?
כן.
הוא שאל, שאלה שקצת התייחסנו אליה, איזה נקודה השתנתה אצלכם לטובה לגבי תקשורת המיינסטרים בשנים האחרונות?
אני חושב שכמו שברק אמר, בסופו של דבר זה לא חד צדדי. ואין טובים ורעים. יש יותר מודעים, פחות מודעים, יש שחקנים שמשחקים לפי חליל מסוים, ובגדול יש הרבה מאוד אנשים שיש, שמאוד מאוד אוהבים ספורט, הבעיה הזו הייתה במינונים.
ושאלה אחרונה מניתאי אריה.
מה נמשיך? מה לא האחרונה?
זה כמו שקיבלנו. מה אני אעשה? אתם לא פולרים מספיק.
תמציא שמות ושם
שאלות. יוסי, אז ניתאי אריה שאל, שאלה שגם טיפה דיברנו עליה, אבל אני רוצה אולי קצת להרחיב. הוא אמר, אף פעם לא שאלתי אתכם את זה. למה לא הלכתם תחילת הדרך המקצועית לתקשורת ספורט, במקום מה שאתם עושים עכשיו?
זה היה הרבה פחות מפותח בזמנו. הרבה 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 פחות מפותח, אני בן 39, ברק צעיר ממני משמעותית בשנה. וזה פשוט לא היה. זאת אומרת, מאוד מאוד יכול להיות שהיינו הולכים לכיוונים כאלה, אם זה היה יותר מפותח, מפותח כמו היום.
מה זה לא היה? לפני 20 שנה היה דורון בן דור.
היה לו מחברת בבית, אבל קורס, איך עושים את זה? לא היה לו. אבל אני לא בהכרח, זאת אומרת, ועם זאת, עם הניסיון שיש לנו היום, אני לא הייתי הולך ללמוד את זה.
בדיוק, הנקודה היא, זה כאילו, אני קצת כאילו יורד לעצמנו ברגליים, או מי שהולך לזה שלא יקשיב, אבל כאילו, הגרף הלך הפוך, ככל שהתקדמנו, הבנו כמה, אני לא ארצה שם את ה... שוב, אין לי טענות לאף אחד, אבל קודם כל בצד אחד הקריירה האישית שלנו התפתחה, איפה שהתפתחה, אז לא היה לנו שום סיבה ללכת למקום אחר בבית. התקשורת, ספורט היום, כמה שהיא אחלה, כאילו, תקשורת אגב באופן כללי, התקשורת באופן כללי, היא לא מתגמלת כספית, היא עבודה סיזיפית, היא קשה, האופק שלה, אני לא רואה איזה אופק כלכלי מדהים, שכאילו אפשר לעשות בו בעברית, שיכול לפוצץ עכשיו את השוק, ובמצב לא טוב, לא כל, אבל הרבה מהתקשורת בכלל, ותקשורת ספורט בפרט, אז לא קיבלנו איזה משיכה, אוקיי, אוקיי, אני אעזור עכשיו את הכל, או יתחיל וילך לשם, לא, אף פעם, אמרתי, אני אנסה לשפר בכוחות הידלים מה שאני יכול, וזהו.
אני יכול להזדהות עם התשובה הזאת, כי לי היה את ההתלבטות הזאת בשלב משהו בחיים, אחרי שהייתי במכבי חיפה בדוברות, חשבתי אם אני רוצה להמשיך בכיוון הזה או לא, והאמת שמה שגרם לי בעיקר לא, זה לא רציתי לעבוד עם האנשים שנמצאים שם כרגע. יכול להיות שזה משתנה וישתנה, הרבה גם בזכותכם, אבל באותה נקודת זמן זה פשוט לא משהו שרציתי לעשות. אז תודה ניתאי על השאלה. יותם, יש לך איזה שאלה שאתה רוצה להמציא?
להמציא במקום?
לא.
זה גם תשובה.
סתם. לא, אני חושב שהשאלה זה פשוט נושא רחב מדי, אבל גם רשמתי את זה לתמיר בהודעת וואטסאפ של כאילו, איך נתנו לזה להגיע למצב הזה, שהספורט כאילו כל כך נמצא בחיים שלנו בכל כך הרבה דברים? כי כאילו זה השפיע עליי מאוד בריצה של מכבי חיפה לאליפות, בגלל שזה היה סיטואציה שלא הכרנו אף פעם, שבה לקחו לנו את הספורט, לכמה חודשים, הכל נעלם, ה-NBA, הכל, 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 הכל נעלם, ואז פתאום החזירו אותו, ואתה פתאום מרגיש שלם, בצורה שהיא מאוד מובהקת, ולכן פתאום, אני לא מצמץ, אני נוסע לקראת שמונה כמו פגר, שעות וזה, כי זה כל מה שנמצא לי במוח, אני לא חושב שום דבר אחר בעבודה, אין כלום, ועכשיו זה טיפה נרגע, אני מקווה לפחות.
טוב, תפסדנו עכשיו.
גם. לא, בקרי זה טיפה
נרגע. לקחת אליפות בגלל
זה. אבל אני חושב שכאילו, זה גרם לי לחשוב, וכתבתי את זה גם ביום שלפני המשחק נגד באר שבע, של כאילו, זה מה, אנחנו לא בסדר, אנחנו כן בסדר, אנחנו מה קורה? למה אנחנו ככה?
אנחנו אפויים למחצה. אנחנו אישויות מאוד מאוד חד-ממדיות. חד-תאיות ישן. אי אפשר להסביר את זה. תשמע, יש את המשפט הזה תמיד שרץ בהרבה מקומות של כאילו, למה לא בחרתי בסמים?
כי אני לא מבין איפה אנשים רוצים ריגוש שהוא לא כאילו זה.
היום מישהי פגשה אותי ברחוב שלא ראיתי אותה 10 שנים, ואמרה לי, וואי, איך חשבתי לך לפני חודש שמכבי חיפה זכתה באליפות?
בדיוק. כאילו המשרד מכיר אותי בתור הפסיכופת שכאילו ממש אוהב כדורגל, אז ארגן להם את הטורניר ניחושים הימורים של היורו. אז אני עכשיו, אני שם חצי שנה, יש איזה 10 אנשים שמכירים אותי בשם שלי, וכל השאר זה כזה, הזה של הכדורגל. ואני כמו פגר, כותב להם תקצירים.
ספורט גאי, ספורט גאי.
כותב להם תקציר מצחיק כזה לפני המשחק של אנגליה נגד גרמניה, הם היו נאצים והם לא, אז תעודדו כאילו, פגר.
היכולת של זה להשפיע לנו על היום יום היא באמת לא הגיונית. אנחנו עושינו את זה באחד מהפרקים, דיברנו על זה באמת בצורה ארוכה, ודווקא אודי אמר שמאז שהגיעו הילדים, אז הוא קצת מרגיש פחות מחובר, וזה מצחיק כי דווקא השנה הזאת, כי לא היה קהל, אז היה עוד יותר קשה להתחבר, בטח גם כאילו למשהו לא מכבי תל אביב חיפה, אלא אתה יודע, כדורגל עולמי כזה והכל.
ליגה בלרוסית כבשה,
אתה יודע, יורוליג, אתה יודע, מאוד מאוד אוהב לראות יורוליג, אבל יורוליג בלי קהל זה מתנס, מתנסי קצת, טיפה מתנסי, ו-NBA, זאת אומרת, ממש כאילו מאוד מאוד קשה להתחבר, ונכון, יש לי כן אמוציות.
וזה... משדרי האולימפיאדה בלי הקהל עכשיו.
מבאס ברמות, מבאס ברמות.
אני לא מבין אבל מה אנשים שלא אוהבים ספורט עושים בזמן
הפעמים שלא מבין איפה הריגוש.
עושים, תחביב אחר, כל טוב. יש כאלה במוזיקה, יש
כאלה... בסוף תמיד הם רצים.
זה לא עושים ספורט.
פורסט גמבים כאלה שאתה
רואה.
רצים.
באמת, אני זוכר את החוויה של גמר הגביע. כאילו, וברק ואני היינו במשחק, חמישה עשר אלף אדומים, 15,000 צהובים.
אני הייתי בעיותי כנטרלי, כן?
וכאילו, ומה שקרה לדשא, ורעש, וזה באמת התחושה הכי מטורפת בעולם. והרכבת הרים הזאת,
בוא, אתה מגזים, לקחת גביע, אנחנו לקחנו אליפות, בוא.
לא, שריקת הסיום בבאר שבע הייתה כאילו...
לא שריקת הסיום,
השוויון שחטפתם. היה רגע, ה-2-2,
אני חושב שלא דיברנו על זה מספיק,
שהצדיון עוד שנייה נפל. לא, אבל הרגע הזה שהצדיון עוד שנייה נפל, ואתה כאילו מרגיש, זה כאילו חוויה חוץ, קשה לי, זה חוויה חוץ גופית. אתה כאילו אומר, איפה אני נמצא עכשיו? מה קורה? איך יכול להיות שאני דווקא אני הצלחתי להיות פה? וכאילו, אתה פשוט, אתה חווה כל כך הרבה דברים.
בפודקאסט שבועי, לא תמיד נעים לעלות לפודקאסט, ואני חוויתו כמה שנים פחות נכר. היו פרקים שבאמת לא כיף. מה זה לא כיף? לא כיף. היה אפילו נראה לי, אחרי 4-3, אחרי מה זה היה? ישר עשינו פודקאסט אחרי אחד המשחקים.
לא, אחרי 2-1, השנה עם פשיץ' שבפנדל, בדקה 94, שחוזז לקח, עבר את קמטחה, ואז פלאלי צ'יפיל אותו ברחבה.
אני לא זוכר את זה
בכלל. אני לא יודע מה מדובר, אני לא חושב שזה קרה.
מי אתם? איזה מקום?
באמת, באמת, הסגן שלי.
הסגן שלי.
אני חושב שבאמת, אם תגיד לי מה בן אדם עובר במהלך ה-4-3, עזוב שזה באמת אחד המשחקים, כנראה משחק שאנחנו, באמת, אחד אולי הכי גדולים שהיה פה. וכאילו מה שעובר בן אדם...
יותר אנשים לא מתים מהתקף לב במשחקים, אני רציני לגמרי. שיותר אנשים לא עכשיו כאילו קורסים, מתים.
וזה הכל התפרקות, בניית מתח והתפרקות, בניית מתח והתפרקות, כאילו זה... באמת צריך להתחיל את מחקרים על אוהדי כדורגל, באמת חולים כמונו.
תוחלת חיים.
אחרי 4-3...
אני לא חושב שזה יבשר טובות.
אחרי 4-3 היה תקופה שהייתי צריך, כמובן הייתי בפיק של השיגעון כדורגל, ירדתי קצת, ואחרי 4-3, באותה נוקי גם הייתה טובה בזה, אחרי 4-3, איזה 3 ימים, אחרי זה לא תפקדתי ממש, כאילו בעבודה הייתי מבואס, אמרתי, what the fuck, מה קורה? למה אני לא מתפקד 3 ימים, הייתי מראש באדמה.
אני הגעתי, אחרי שהקחת אליפות,
למה דיברת על זה עכשיו?
הגעתי לעבודה,
והנה.
לא, אני חייב להגיד ש-4-3, רגע לפני אותם, 4-3, לי באופן אישי, היה כאילו נקודת ציון של הנה חזרנו. למרות הגול,
למרות
זה... ברור, אבל זה היה נקודת ציון של...
אני מכיר את הגישה הזאת, זה גישה מנחמת מעניינת, לא תשמע. זה בסדר להגיד, היינו תחרותיים, ואחרי הרבה שנים שלא, לא, כי זה באמת, כי זה מה שאמרו, זה הגישה שהבנתי. עכשיו, אני חייב להגיד לך, בתור עוד מקבי תל אביב שגדל בצפון, וכאילו עוד מקבי תל אביב המון המון שנים, ולא רק בדור הזהב, אז אני אומר לך שגם שכאילו היית מקום שמיני, ואנחנו מגיעים לסמי עופר, אני מבחינתי זה משחק קשה שאני חושש ממנו. אז קשה לי לבוא ולחבר, אבל הגישה הזאת של חטפתי 4-3 בדקה 92, משחק שהייתי צריך טקו כדי להישאר בסיכוי האליפות שלי, גישה שאני
פחות מקבל.
יש לי שאלה שכל מי שיש לו פודקאסט גם צריך לדעתי ללמוד, לדעתי, לא רק לדעתי, תמיר הוא מהמנחים היותר טובים שהיו בפודקאסטים בכלל.
ובפודקאסט הזווית בפרט.
זה נכון, אגב, היו כמה, לצערי, איזה כמה פרקים שאני הייתי צריך להוביל, להיות סיטר שפילר הגדול. אז אני שואל, אני מכיר את תמיר גם כמובן מלפני, ואני זוכר אותו קצת יותר ניצי ויותר מכבי תל אביבי הארדקור. אז כאילו מה, ובהנחיה?
ניצי.
כן, ובהנחיה, הוא שמע על אובייקטיביות
החליף עוד אחת.
שימו לב, למה לא תמצא פרק אחד שהצלחתי וניסיתי, להוציא אותו משלוותו כאילו הוא נשאר על רמת אובייקטיביות מהאירופקים, אז קודם כל רציתי שאם זה שינה אותך, כאילו תוך, אם זה, כאילו, אם זה דמות, שאתה נכנסת לפרק, ועכשיו אני יכול להטריל אותך כאילו ולטמטם אותך, או, ש... כאילו, זה, או ששינה אותך כבן אדם, ועכשיו הרבה יותר רגוע מ... לקבוד זה.
אתה יודע לך רשות לשאול פה שאלה?
אני קצנתי על הפודקאסט,
כאילו זה לא... אצלי זה לא היה קורה נגיד. אני מרגיש שיש לי אחריות, שאני מייצג את פודקאסט הזווית, ונכון ששאלו אותי את דעתי האישית, אני כמובן אגיד את דעתי האישית, אבל יש לי אחריות, ואני רוצה שאנשים ירגישו בנוח בשיח, ואם אתה תופס פוזיציה, מבחינתי, כמערך, כמנחק, אז אני... אז כן, אז אני זורק מדי פעם הערות כזה, ופה ושם, דברים כאילו, כי גם חשוב לי לשים על השולחן, כי אני אוהב מכבי תל אביב, זה חשוב לי, גם כחלק מהשקיפות. אבל אני חושב שזה קצת נותן לי פרופורציות, אני גם מבין שאנחנו כקהל מאוד מונעים משיח. אז אני כזה, זה ההתאחדות עכשיו נגד מכבי, זה עכשיו הוא בת שחר, ואז כזה, ככה צד, אני אוהב הרבה פעמים להסתכל על התגובות של השרשורים האלה, כדי להגיד, כן, זה נקודה טובה כנגד, וכאילו, זאת אומרת, כן להגיד, בסדר, כאילו מציירים לך מה שאתה רוצה לשמוע מכל אחד מהצדדים, בואו תנסה לראות את הדברים בצורה קצת היקפית, אבל אני עדיין, אני חולה מכבי ואני ניצי מאוד.
כשהמיקרופון גבוי, אתה מרשה לעצמך להשתחרר יותר, או שזה באמת אתה?
מה זאת אומרת להשתחרר?
זהו, הוא לא קיצור.
לא, אני בן אדם שקול, אני משתת לך בית האנשים, אני מאוד שונא שמחה לעד, מאוד מאוד שונא, כי אני לא רוצה לזה, אם מכבי עכשיו מפסידה ואנשים מתחילים להתקשר אליי כמו שהיה בעבר, אני לא עונה, כאילו זה לא כיף, זה לא נעים, אני לא רוצה בזה.
אחרי המשחק מול הקזחים כבר קיבלתי שלושה גיפים שצוחקים.
אז אני מאוד לא אוהב את זה. אני באופן אישי אף פעם לא אהבתי את זה. לא מקוויזם. ייניזם.
עשיתם פעם פרק רק של שניכם?
לא, הנה. לא. הנה הפרק הראשון שעשינו רק שנינו.
לא, אנחנו
אני אס. מה זה אחר הזה?
היו...
לא חותכים אותם?
יש עוד רק שיחה של אחר.
היו פעמים שחשבנו על זה, תמיד איך שהוא כאילו אספנו עוד בן אדם
איתנו. אנחנו תפסנו עצמנו מספיק חשובים כאילו כדי להיות רק שנינו.
אופס.
אנחנו הפלטפורמה, תמיד התייחסנו עצמנו כפלטפורמה, ואחרים שבאו וכותבים וזה, הם העיקר, ועדיין אני חושב ככה. כאילו באמת, אין...
אנחנו לא הבמה. סליחה, אנחנו הבמה, אנחנו לא הכוכבים הראשיים, וזה מחדנו...
צריך לדרוך עליכם.
כמובן, אני לא לשכוח שאני שותף ביוי.
בנימה זאת, רוצה להגיד לכם תודה רבה, גם על זה שבאתם לפה, אבל בעיקר על הבמה שיצרתם לאחרים.
אני אדרס עכשיו בחוץ, לפחות תהיה איזה שם מורשת.
הנה המילים האחרונות, הקליקו, מה תמיר אמר?
לא, באמת, תודה על הבמה שיצרתם, גרמתם פה לשיח שהוא שונה, שיח שהוא הרבה יותר כיף לצרוך אותו. כאילו, הוא מקצועי, הוא מעניין, הוא ענייני. וגם מעבר לאתר, את כל הקהילות, את הפודקאסט, דברים שלי כאוהד ספורט הם מאוד מאוד מוסיפים. אז תגיד לכם תודה.
עכשיו זה הרגע שהם עושים את הרעיון פרישה עם דמעות
שלו. זה הכי חשוב, אנחנו לחתונות של אנשים, לבריתות של אנשים, דברים מטורפים, כי באמת, מי המאמין?
המועדון הגע לליבי, הסביב, תמיד תהיה בלם שלי.
עשיתם כבר פרק על ג'רי מגווייר?
לא, אנחנו נעשה, זה ברשימה.
אני אשתקל לשיבור אחר.
כן, כן.
I'm not gonna cry. I'm not gonna cry.
אתה שמזמין אותך לפרק הזה?
אני אשמח, אני מאוד אוהב ג'רי מגווייר. זה אחד ה... זה פשוט סרט שאני מאוד מאוד אוהב.
סרט ענק.
זה ושאצי. ואם אתה עושים על קול ראנינג, זה גם כן. אתם עושים את ג'מאל כמתח את לב.
יותר מילות פרדה?
אתה עדיין אסף חיידן.
נכון.
אני עדיין יותר וולק.
נכון.
דפנה עדיין דפנה, משה עדיין משה,
משה גם משה, כן.
הזווית עדיין הזווית, אבל בפורמט שונה.
נכון, היא תמיד תהיה.
תמיד תהיה.
תמיד תהיה הזווית המיוחדת. טוב, זה יגיד לכולם.
זה השעה 11 בלילה,
כן, הגיע הזמן לישון.
זה הכללה אחת שמותר לי לפרק.
אמרת נאצים.
לא אמרתי.
אמרת.
לא.
אני אוכיח לך את זה.
יש כאלה שאלות אם נסיים.
ואל תשכחו, זה רק ספורט.
והזווית.
יעזור לנו מאוד וגם לכם, אם תעשו סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם ותעקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר.